כל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, ערב טוב לכם, ערב פסח על כולנו. אנחנו בסוף ההכנות ובתוך הבישולים לקראת ליל הסדר, ומדי שנה אנחנו כאן בתוכנית מספרים את סיפורה של ירושלים לקראת החג, ההכנות של פעם. והלילה אנחנו נדבר על סנדלרים של ירושלים של פעם, הולכים לקנות נעליים. גם נטבל בשאר ההכנות ונשמע גם בגולי חג החירות. אז אנחנו מדברים על ההכנות האחרונות. היום הייתי בגאולה וראיתי איך אנשים קונים נעליים. גם השבוע עברתי דרך בית ישראל, מקום משכנו של ידידינו הרב משה גולדי, זה שם חילקו נעליים איזשהו קרן, חילקו נעליים למשפחות, ברוך השם, אבל פעם זה היה נראה אחרת לגמרי. אנחנו מיד נדבר על זה. ערב טוב, לילה טוב ידידינו הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. ערב חג רגוע ושמח.
ברוך השם.
לא, שיהיה בעזרת השם. ברוך השם זה בטוח, שאנחנו גם כן יהיה ברוך השם. אתה יודע ששמעתי שהרוויה, שיהיה בריא, הוציא ספרון, פסח, כשר ושמח. מה הקשר לשמח לכשר? הוא נותן שם הוראות מה צריכים להכשיר ומה לא, מה טעון פסח ומה לא, ואם הולכים לפי מה שהוא כותב, אז זה גם כשר וגם שמח. על כל פנים, אנחנו נמצאים ממש בערב חג, לילה לפני בדיקת חומץ. מחר זה היום של השפונג'גדוילה. אם יש עוד היום אנשים שעוד זוכרים מה זה, אתה עוד עושה הבית שפונג'גדוילה?
ודאי,
אני חושב שהיום רוב הדור הצעיר לא יודע מה זה. והרב גליס, אתה בחרת על נושא קונים נעליים לחג. מי עוד לא קנה נעליים, אני לא יודע, אבל כנראה שעוד יש.
יש.
נושא מעניין ואקטואלי בערב חג. אבל קצת מאוחר, כי אני חושב שכולם כבר כן קנו נעליים. אבל כשמחזיקים את הנעליים החדשות, ושומעים את הסיפורים של הרב גליס, זה בטח יגדיל את החגיגיות של הקניית נעליים לחג. בירושלים מלאה עם סיפורים על נעליים, כמו שסיפר מוכר הנעליים, שנכנס לחנות שלו בן אדם, והוא רוצה לקנות נעליים ואין לו לשלם. הוא מבקש לקחת את הנעליים ולשלם אחרי החג. המוכר הסכים, והאיש לוקח את הנעליים והולך. מתי שהוא יוצא, שואל אותו אדם אחר שהיה בחנות, איך אתה מאמין, אתה מכיר אותו? אולי הוא לא יחזור בכלל. אז המוכר אמר לו, אל תדאג, אני מבטיח לך שיחזור על ארבע. איך אתה בטוח? הוא פשוט שמת לו שתי נעליים ימניות. זה השליים המריך. אבל בירושלים היה גם הרבה מעשי חסד עם נעליים. הרבה ארגונים של קמחא דפסחא, שנתנו תלושים לנעליים, זה היה מקובל מאוד. ומספרים על יהודי ירושלמי, תקשיב סיפור ששמעתי פעם, שהוא נכנס לחנות וקנה נעליים במידה הרבה יותר גדולה ממה שהוא עצמו לבש. המוכר לא הבין למה הוא צריך, אז איך הגוי ששיך. אבל חשב לעצמו, מה אכפת לי? זה מה שהוא רוצה שיקרה, העיקר שהוא משלם. האיש משלם לנעליים, לוקח את הנעליים, מוציא אותה מהקופסה, הוא מבקש מהמוכר שיפעיל אותה מכונת שיוף. אתה יודע, יש כזה מכונת שיוף שמשפשפת קצת. והוא מתחיל לשייף את הנעליים החדשות, פשוט שלא יכירו שם חדשות. המוכר היה עמום, אבל אומר, אחרי שהוא שלם, שיעשה מה שהוא רוצה. קיצור, מרוב סקרנות, הוא הלך אחריו, הוא ראה שהוא שם אותם בסקית בלי הקופסה, את הקופסה המשאיר בחנות, הוא החליט שהוא צריך לראות מה הוא עושה עם זה. הוא ראה אותו שהוא הולך, לא פחות ולא יותר, אבל אדם נכנס לשטיבלך של משוערים, ניגש לזה אני מסכן שאני אז הולך עם נעליים, שאפשר לקרוא לזה נעל ללא נעל. אין סוליה ואין כלום, וקושי זה חתיכת בן דלה. והוא נותן לו את הנעליים, והוא אומר לו תודה רבה, ו... לוקח את הנעליים. מה התברר אחרי זה? שאני הזה, יש לו איזה ג'וק שהוא לא לבש נעליים חדשות. חודש אוסור מנטוירו. אחרי שהוא ראה איך נראה נעליים שלו, וידע שחדש הוא לא ייקח, אז הוא לוקח נעליים חדשות, קצת שייף אותם, קצת הער, קצת טעין, עד שהוא הביא את זה לצורה שמוך שאני הסכים לקחת. זה סיפור ירושלמי, מה שעושים עם נעליים. אנחנו נמצאים קצת קרוב לחג, שאני לא יודע, אתה קצת מביך אותי, הם לתת מתכונים לפסח, אני מאמין שרוב האנשים כבר בישלו, לא?
לא, עכשיו כולם עומדים במטבח, 12 בלילה, עומדים ומבשלים.
אולי מי שכבר בישל יכול לשמוע את המתכונים לאחרון של חג. אז אנחנו נצא, ואולי כדאי, שבוע הבא יש שידור?
שוודאי בעזרת השם אנחנו דברים
שבוע הבא. אז אולי כדאי שניתן היום מה אנחנו הולכים לדבר עליה שבוע הבא, שאנשים בכל אופן בחג יכינו פרודוקטים, מי שמעוניין, אני יודע.
ברור, ברור. בסדר גמור.
טוב, תכף נראה בהמשך.
טוב.
בואו נראה קודם כל עם היום. היום אנחנו רוצים לתת מתכון של גפילטה פיש, שהוא עשוי רק עם דג, בצל וגזר. בלי שום דבר, ובכל אופן יוצא דג מיוחד, גם כשר וגם דיאטטי. למה דווקא אני בוחר את זה? כי אני לא מגזים, היה לי השבוע מאות טלפונים, איך עושים דגים לפסח. אז אולי נגיד את זה ברדיו, זה יעזור. ואני אתן לה בצורה שמגישים את הדג כמו שצריך, דואט עם סלמון, שיהיה הרגשה מרשימה, שמתאימה לכבד את השולחון הערך של הסדר. ניתן קנה דלח מעניינים, שהם לא שרויו, שגם הרבה אנשים מחכים לזה, ובשר מיוחד, לקיים את העניין לאכול בשר בדל הסדר. ובעזרת השם, בהמשך נרחיב.
אנחנו נפגש בהמשך, אנחנו יוצאים לשיר ראשון, השיר שהשבוע שעבר דיברת עליו, מים שלנו של חסידי קרלין.
יום תללה.
יום תללה. אלו שרוצים לדעת, מחר...
אני רוצה להגיד לך שאני מהאנשים שמורדים דמעות ששומעים את זה.
זה אתה.
כי בתי שזיקנה טבריה, היהודים כמו רבן לורי ורבי יואל אשכנזי, זיקנה טבריה, היו שרים את זה, זה היה שמה לשמוע.
אז זהו, אז בואו אנחנו נשמע את זה, ואני לא מזמין בשם קרלין, אבל מי שרוצה לראות שאיבת מים של חסידי קרלין, אז מחר... לפני השקיעה, לקראת 7 בערב, 6:30 בערך, נסגר חלק מהכביש של 443 ליד גבעת זאב, ואז מגיע אדמור עם מאות חסידים שמגיעים באוטובוסים מרחבי הארץ.
ושרים... במעיין ההוא שמה שלפני גבעת זאב?
כן, כן, שלפני גבעת זאב, מגיעים לשם, סוגרים לחצי מהכביש, זאת אומרת, הכביש לירושלים הופך להיות לוקח שמאלה, ושם כל הכביש נסגר, ומאות חסידים מגיעים לשם מכל הארץ, יש תזמורת ושמחה ושווים שם המים ביחד עם האדמור.
ושרים את השיר הזה.
ושרים את השיר הזה.
אני בא. זהו, זה... אני מגיע.
לכבודם אני, לכבודם אני שם את השיר הזה, השיר של, של חסידי קרלין עם שאיבת המים. בואו נשמע.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
לפני שיכנס אל אישי הנעליים, אנחנו עם שירה של שולמית אייזנבך. שולמית אייזנבך, ידיים של ערב פסח. ידיים של ערב פסח, נטולות יופי וכן. ידיים של ערב פסח, מי ידע למוד ערככן. עם חתך עמוק באגודל, ועם גיד נפוח או מגודל, עם ציפורן שבורה בזרת, ועם שריטה בקמיצה לתפארת. ועל כולן העמה עולה, היא פשוט כאובה וחבולה. וזה לא מפני שאינכם מוכשרות, אתם פשוט מנקות, מתארות ומכשירות. יודעות היכן למרק ולקרצף, ומתי אפשר להבריק ולשפשף. ואם יש צורך להחליף ישן, ואיך לשמור חדש ומיושן. וכאשר תפתחנה דלתות היכל, ומהמטבח יציצו עוד צנצנת ומיכל, של חרין, שיוסיף לאצבעות עוד קצת אדום, וגם גירוד הגזע יניק גוון כתום. האצבעות תזהבנה מכילוף הבצל, ותפוחי אדמה יוסיפו גוון חום ומצולל. ושיחה עם העיניים שרפו מהבצל וחזרת. פשוט אין פתרון ודרך אחרת. וכאשר תפרוסנה שתי כפיים, תסענה עיניכם את הבטנה לשמיים, ומזווית העין תמלא דמעה, ולוואי כך היא בשנה הבאה. כל אחת מלכה ייחודית, כך דרכה של אישה יהודית, על הכל להביט בלא גאווה, עם רוח ומבט של הרבה אהבה. אשריכן נשים בנות החיל, העובדות ביום ומתאמצות בליל, מעלות ומתעלות בקודש, חודשיים ואולי עוד חודש, והכל לכבוד חג המצות, בזריזות וחיבה לקיום מצוות. בברכת חג כשר ושמח ומלא ששון, המן ואכן כן יהי רצון, לבריאות, לשובע ולא לרזון. שולמית אייזנבך. ואני אוסיף לשיר של שולמית אייזנבך, שהיו אומרים פעם בירושלים, שבזמן התקיעות אומרים כולם, ירצו בפניך, אבינו שבשמיים, שאלו אלו התקיעות, את השרת, את הרת, את הרת, ואחרי זה יש גם תוספת, הקשרק, כל מיני תוספות כשאנחנו מבקשים שאלו לפני בורא עולם. המילה קשרק זה אומרות אנשים, בכוונה גדולה, שגם הקשרק יעלה לפני רצון אבינו שבשמיים. מה זה הקשרק? הקשרק זה ראשי תיבות קרצן, שייר, רייבם, ונחם על קרצן. שכל הקרצן האלו יעלו לפני בורא עולם, על זה שעבדנו כל כך קשה וניקינו את הבית. אז תדעו, נשים צדקניות, ושולמית אייזנבך בראשם, כל מה שאתם עושות, זה לפני הקדוש ברוך הוא, הוא פשוט נהנה מהניקינות שאתם עושים. וגם כשהבעל עוזר, זה גם כלפעמים טוב. כמו שאישה אמרה לבעל, אתה רוצה לעזור, תעשה לי טובה, לך בתקן זה שתלמד, זה העזרה הכי טובה. אחרי שעתיים הוא חוזר הביתה, היא אומרת לו, מה חזרת למתון, כמה אני יכול לעזור לך? אז אנחנו מדברים על נעליים. נעליים בירושלים של פעם, סנדלרים בירושלים של פעם. איך קנינו נעליים? לא כמו היום שיחסים לחנויות, כל מיני סוגי חנויות למיניהם, וקונים נעליים. פעם זה היה אחרת לגמרי. סנדלרים, באים לסנדלר, שמים את הרגל, היחפה על החתכת קרטון, הוא היה מוציא עיפרון שתלו לו באוזן, ועושה מדידה מעל הרגל, ואז האמא עומדת מאחור, אומרת, מסמנת לו עם היד, עוד קצת, עוד קצת. וכך כשבאים לקחת את הנעל איזשהו יום, יומיים לפני פסח, איפה הרגל, איפה הנעל, מכניסים פנימה, הרגל שאתה בפנים. אז מה עושים? מכניסים עיתון, הארץ, המודיע, מה שהיה שם הצופה, מכניסים פנימה לתוך הנעל, ואז הרגל מתיישבת. אחרי כמה זמן זה נהיה צער, מוצאים חתיכת עיתון. נהיה עוד שצער, מוצאים עוד חתיכת עיתון. נהיה כבר צער, רגל כבר מגיע עד לקצה של הנעל, וזה צער, רגל גודלת, ילד, הילד שלו גודלת, הרגל גודלת, ואז חותכים מקדימה, והאצבעות יוצאות החוצה, לא נורא. זה יוצאים באצבעות החוצה, בכל אופן, הרגל גודלת, חותכים מאחורה, ואז זה הופך להיות למין סנדל כזה. מגיע ערב פסח שנה הבאה, לא זורקים את זה, מעבירים את זה לאח הצעיר. ולאח הזה קונים עוד הפעם נעליים על אותו סגנון. והיו כל מיני סנדלרים מעניינים בירושלים, והיו גם סנדלרים חשובים, אנחנו מיד נדבר גם על הסנדלרים החשובים, אבל לפני שנכנס לעניין של הסנדלרים, ההיסטוריה של הסנדלרים בירושלים, סנדלרים בכלל, קרה לי סיפור מעניין שנה שעברה. עמדתי ברחוב יונה, פינת מלכי ישראל, הלכתי לקחת נעליים, אחד נעליים אחת, אני לא אשאל את הפרסומת, אבל אחד נעליים שיוצאת שם בחום מלכי ישראל, הזמינו שם הנעליים, והלכתי לקחת הנעליים שהזמינו. אחרי שריפת חמץ, אני הולך לכיוון, אני עומד ביונה פינת מלכי ישראל, עוצר אותי חבר, ושיחה של ערב פסח, תוך כדי שאנחנו מדברים לצרת מכונית, יוצאת אישה, חילונית שנראית לפי הלבוש שלה, ניגשתי למד לכבוד הרב, יש פה מטפה, קח את המטפה הזאת, זה קמחא דפסחא. אני לא מכיר את האישה הזאת, לא יודע מי היא, מה אני עושה עכשיו? היא נכנסת למכונית, זאת אומרת שלום ונוסעת. אני עומד עם העטפה, ערב פסח, החבר מסתכל עליי ואני מסתכל על החבר, מה אני עושה בערב פסח עכשיו, למתת למישהו, כולם כבר קיבלו הכל. טוב, אני תוך כדי המחשבות, אני עובר את הכביש, נכנס לחנות נעליים, מבקש את הנעליים שהזמנתי, הולכים להביא לי את הנעליים. תוך כדי אני רואה את האמא יושבת עם שני ילדים, ומודדת לאחד הילדים נעליים, ובצד יושב הילד השני ואומר, מאמי, יחבי ללכת שיחף יונטף, גם אני רוצה נעליים לחג. אז האמא אומרת, אין לי כסף עכשיו לשני זוגות נעליים, גם לי, לעצמי אני לא קונה. אני קונה למוישה, לך אני אתן, בפעם אחרת אקנה לך נעליים. הסתובבתי אליה, נתת את המטפה, אמרת לגברת, אני אשלח פה כסף, תקני גם לך וגם למוישה, גם לחצקה, תקני לכולם נעליים למי שצריך, ולקחתי את רגלי ונסתי במקום, קיימתי כמחד הפסחה, תרי עם נעליים שילד קנה לכבוד החג. אנחנו נצא לשמוע את אחד השירים שהכנו, השירים שמדברים על כבר לקראת הפסח בירושלים של פעם. בואו נשמע.
Israel, man, she love a boy, so I am Rabbi Yonais, I am Deini, so a boy, Yochai, Ya ya re ti soy le ya la e horre me ti ngi du hey eli nge va kin me na za mi liffen ne ya dai khu li gi ya re min ni vene ka Ya koi ay pi atur ram roye ala mi shmai noy moy
Akhshav itkhem Gelis Yerushalayim im harav Israel Gelis We'll be right back.
אחרי ששמענו את השיר של חסידי קרלים, ושמענו גם עוד אחד מהשירים של לקראת הפסח, שמענו קצת על ההיסטוריה של סנדלרים של ירושלים, חוזרים חזרה אליך שוב, לילה טוב ומוישי.
לילה טוב, גלס, לילה טוב לכולם. כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים בערב חג, יום לפני בדיקת חמץ. ידוע שעל פסח נאמר, ברויש כל מועדויס ניסייסו פסח. חג שמרומם את האדם, את נפש האדם ברוחניות ובגשמיות, בראש כל מועדות. ידוע דברי הרדב"ז בתשובות שלו על השאלה מה נשתנה חמץ בפסח משאר האיסורים, שעל החמץ התורה כל כך מחמירה, גם בתורה גם בחז"ל מחמירים מאוד, תשביסו סוער מבתיכם, בל יראה בל ימצא, איסור אכילה, איסור הנאה, איסור במשהו, וביחד עם הבדיקה של בדיקת חמץ יש עוד ביטול ושריפו. אז הרדב"ז מסביר, כמו שבחז"ל מובא שחמץ בפסח מרמז על יצר הרע, שהוא הסור שבעיסה, בגלל זה צריכים להתרחק כמה שיותר מחמץ בימים של פסח, וזה משפיע לטובה לכל השנה. והחידה החדש מוסיף על הרדב"ז הזה ומסביר ככה, שהרמז של החמץ זה הפשט. מה הכוונה? שהרמז של חמץ זה כנגד יצר הרע, והפשט זה הסור שבעיסה, שזה פשט במצווה. וכל החומרות שנגעו בפסח כדי שנלמד כמה צריכים להתרחק מהיצר, וצריכים לבדוק בכל החורים והזדקים, בגלל זה משתמשים בבדיקת חמץ באור הנר, כידוע כנר מצווה ותורה אור, שדרך לימוד התורה יודעים איך צריך להתנהג, במה להם מתגברים על כל הדברים. וזה הפסח שהלשון ליל הסדר, כמו שאמר המהר"ל הקדוש, המהר"ל מפראג, שזה סדר לכל השנה. וידוע ההבטחה של הרמב"ן, שהרמב"ן כותב ככה, שזה מאוד מחזק, שכל הנזהר ממה שהוא חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. ולפי תורת חסידס, ידוע המאמר שמובא בגמרא, אין ביעור חמץ אלא שריפה. מה הכוונה? שדרך ההתלהבות, דרך הברן בתורה במצווה, אז אש אוכלת אש, זה שורפת אש היצרה. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כמו שאומרים. וכשזה נופל, זה קם. מאמר חסידי ידוע. הרב גלס, אתה שבחרת לנו היום נושא של קונים נעליים, נעליים לחג, נגעת בדיוק בנקודה של העיקרון של פסח, שזה לתת לאדם את התואר לכל השנה. ואיך זה מתחבר, התואר עם הנעליים? אז תשמע, משהו מאוד מעניין. ידוע שבריאת העולם, הכל היה קדוש וטהור, כל היקום, כל הבריאה. ובחטא שאדם הראשון חטא, התקללה האדמה, כמו שכתוב, ארורה האדמה בעבורך. ומאז שהאדמה התקללה, מובא מהר"י הקדוש, שמאז יש צורך ללכת עם נעליים. למה? כדי להפריד בין רגל האדם לאדמה שמקוללת. זה על פי סוד. ובייחוד בשבת. והר"י הקדוש מעריך בזה מאוד. ועל בי סמיקדוש מביא הר"י הקדוש, ששם היה מקום קדוש מכל העולם, שם לא צריכים הפסק בין הרגל לאדמה, בגלל זה הכהנים הולכים שם יחפים. אם תסתכל ביום כיפור, שכל העולם מתקדש, ואז לא צריכים את החציצה בין הרגל לאדמה, בגלל זה ביום כיפור כולם הולכים יחפים. מושג אחר לגמרי. על נעליים הובא גם בתורה, בזמן של חנוך, כתוב שחנוך תופר מנהלים היה. ועל כל תפירה אמר ברוך שם פה נורתו לעולם ועד. הרב גלס, אני גם חושב באמת שזה מתאים חוץ מכל העניין, זה גם מתאים לערב פסח, כי אם כן קנו פעם נעליים בירושלים, זה היה לפסח.
נכון.
אפילו אם הנעל הייתה נקרעת חודשיים או שלוש קודם, היו מושכים את זה עד החג.
נכון.
והשמחה אצל כל הילדים הקטנים עם הנעליים החדשות, זה באמת היה שמחה סיונצב אמיתית. אני זוכר שהילדים היו במתקס, היו מרבים את המכנסיים, שאנשים יראו שיש להם נעליים חדשות, אתה זוכר את זה?
כן, שיש להם למטה הפרסות כדי שיעשה רעש.
כן, טק טק. אבל יש גם קשר רוחני בין הנושא לחג. פסח זה חג הגאולה. ידוע שבפסח נגלו, ובפסח עתידים להיגאל. יש פסוק שמקשר בין נעליים לחג, כמו שכתוב, מייפו פעמייך בנעלים, שזה קשור לשלוש רגלים, שפסח הוא אחד מהם. והכוונת הפסוק על העלייה לרגל, שאומות העולם חפצים להידבק בנו אחרי שראו את היופי של הפסיעות בעלייה לרגל. פשוט הפסיעות שעם ישראל הלך לעלות לרגל. המושג נעל, סנדל, הובא כבר בגמורה בסיפור על אש מדי. יש שמתי שבניהו בן יהודה, בן יהוידע, שלקח, הוליך את השמדי, בדרך הוא שמע ממישהו שמבקש מהסנדלר, תעשה לי נעליים, אבל אני רוצה נעליים חזקות שיחזיקו מעמד 7 שנים. והשמדי ששמע את זה, הוא פרץ בצחוק. שאל אותו בניהו בן יהוידע, למה אתה צוחק? אז השמדי עונה לו, לאיש הזה אין 7 ימים לחיות, מבקש נעליים ל7 שנים. כזה סיפור יש. בירושלים היה בכלל, זה היה מחזה, קניית הנעליים לחג. היום אפשר לראות מעין זה, אם אתה יודע, יש איזה אוהל של מכירת נעליים, אני חושב שארגון מסם חלב עם הנוצא, לא? פעם זה בגבעת שאול, פעם זה שם פשוט...
איזה חלב מת באולם זה היה שבוע שבוע?
נכון, בשנים האחרונות, לא השבוע שבוע, זה היה... רגע, השבוע
שבוע... שבוע, עברתי ברחוב.
למה? שבוע.
השבוע זה היה.
תחילת
השבוע,
כן. שלישי, כן. זה גם כן מחזה שמי ש... אני אגיד לך את האמת, שנה ראשונה שעשו את זה פה, אני לא האמנתי שהם אנשים שבועים. אתה לא יודע מה מדובר. אתה ישנת לילה שלם. לילה שאני אומר לך, מי מוצאי שבת, 7:30, 7:45, עד יום ראשון בבוקר, 7:45.
שידור, רק שידור לזה.
מסעיות... אחד פורק יוצא השני נכנס. לא פוסק פה במגירסה. לא היה שנייה דלת בלי מסעית. ואני אומר, ריבונו שלא, מי ייקח את כל הנעליים האלו? הרמות. אתה יודע, יום ראשון הכל נגמר, הביאו אספקה חדשה בלילה, כדי שיהיה סחורה ליום שני. אתה יודע, המחירים באמת מצחיקים, זה ממש בחינם, כמו שאומרים, ועובדים מסודר ויפה, זה פשוט... אשרי לכם ישראל.
כמה נעליים חיכו לי? יש לך מושג? כמה זוגות נעליים?
אם אתה יכול להגיד לי כמה נעליים נכנסים למסעית, אתה יכול להגיד לי כמה נעליים חיכו כאן. במסעיות אני במקרה ספרתי. אבל אני רוצה להגיד לך שהם חיסלו את זה בהרבה פחות זמן ממה שהם חשבו. אבל יש הבדל קטן בין הזמן שלנו לדורות הקודמים. בדורות הקודמים היו הסנדלרים שייצרו את הנעליים, היו אנשים מעניינים, אנשים מירושלים של מעלה. לא היה עולה על הדעת שהסנדלר שדופק עם הפטיש על הסדן הוא אחד מגדולי ירושלים. אתה מכיר את החילו ציפוסים. מספרים שבירושלים, בעיר העתיקה, היה סנדלר שקראו לו ניסן הסנדלר. הוא היה ידי חשוב מגדולי ירושלים, תמצחוכם צדיק ותמים. מתי שהגיע אחד הרבנים החשובים שבא לגור בירושלים, מחוץ לארץ, אמרו לרב הזה שבירושלים צריך לצטייד לחורף עם בגדי חורף, למה חורף קשה. בפרט חייבים ארדליים. איך אומרים ביידיש? גלצ'ס, קלוצ'ו. או קלוצ'ו, שתי שמות יש לזה. ואמרו לו שאם הוא לא רוצה להשקיע הרבה כסף, שידע שרב ניסן סנדלר מזכיר ארדליים בזול. הוא גם נתן אחריות. בקיצור, הרב הלך לסנדלר, לרב ניסן, שהסנדלר היה שם יושב ליד את הכנסת ניסן בקשול, נכנס לחצר של הכנסת, מהחצר פנה לחצרון, ששם יושב הסנדלר. והוא רואה שם דבר מוזר, חדר מלא ספרים, כמו איזה חדר של איזה רב. ובאמצע החדר ישבו שני זקנים, השרפרפים, ועוסקים במלאכה. הוא שאל על ארדליים, באמת הם מזכירים ארדליים. והרב הזה סיפר שמדד ארדליים, שהוא שלם ויצא, הוא לא יכול להבין מה קורה פה בירושלים. מה השייכות של סנדלר ובית מלא ספרים. יום אחד אחרי זה למחרת, שהוא בא לבית הכנסת, להתפלל, היה בסמדרש מנחם ציון. זה היה נקרא בשם ירושלים, דרלטה מדרש, כן? ככה הוא...
דרלטה מדרש.
בקיצור, הוא השתומם לראות את רב ניסן הסנדלר יושב בראש השולחן, ומוסר שיעור לעשרות יהודים מבוגרים מחבר הש"ס. לא נתפס לו בראש. גם סנדלר, גם אגיד שיר, מתי שפגשתי הידיד שאמר לו, אמר לו איפה ללכת, זה היה רבי אורלנדו, אם אני לא צועה, הוא היה נכד של הגרו. הוא סיפור את הסיפור לסנדלר, אז הוא אמר לו, אז רבי ליאו אמר לו שבאו לרבי שלב דיסקין לבקש להתפלל על איזה חולה, הוא שלח אותם לרניסן הסנדלר, אמר להם שהתפילה של הסנדלר עולה לרצון. זה היו הנעליים של ירושלים של פעם. היה גם כן בזמננו הסנדלר בתל אביב משהו...
כן, היה איזשהו הרפשח היה...
היה כתבה בעיתון עליו, גם החזוני שהיה אצלו.
היה ידיד בעל מופת,
קראתי איזו כתבה ארוכה מאוד עליו.
יש צדיק נסתר.
כמו שאמרנו בפתיח, שניתן למתכונים להכין ארוחת ליל הסדר, ארוחה חגיגית לפהר ולהדר את השולחן הערך. כולם מחפשים לעשות דברים מיוחדים. ליל הסדר. נשתדל לתת מתכונים קלים ומתאימים ומיוחדים שכל אחד יכול לבצע. אני הייתי מתחיל עם דג ממולה, יפיל תפיש, שהרבה מאוד מצלצלים לשאול איך לעשות, שלא יצא קשה, מצד אחד שלא יתברק, יתן מתכון קל ומוצלח. אני חושב עוד פעם, אולי זה כבר מאוחר, כי כבר הרבה כבר פשוט נדגים, אבל אולי לשבוע הבא זה לאחר של חג. ולמתכון זה ככה, קילוגרם של דג, בירושלים אהבו להרבב כמה סוגי דגים, אהבו לצחון בכמה סוגים. האפשרויות להרבוב, זה כמובן בעדיפות ראשונה בירושלים, זה יפפיש. אתה יודע מה זה יפפיש? דג יפו. אתה יודע, אני פעם הייתי אצל מאיר אוזנו במאה שערים, לפני הרבה שנים, אז היו מחלקים תלושים מהכוללים לפסח. עמדה איזו אישה, היא קיבלה תלוש, לא זוכר, זה היה 500 לירות, אני חושב אז. היא קנתה, בחצי היא קנתה יפפיש, בחצי היא קנתה דגים רגילים. שואל את אומר, רוזה, לא חבל לך על היפפיש? היא אומרת לו, פסח, אונה יפפיש. היא אמרה את זה בכזה ציטקס, איך אפשר פסח בלי יפפיש? אבל לירושלמים האמיתיים, לכל קילו של דג, לקחו 100 גרם יפפיש, אמרו שזה מספיק לתת טעם. ככה שאפשר אולי לחסוך. אז אפשר להרבב כמה סוגים. הסוגים שאפשר להרבב זה קרפיון, זה כסיף, זה בורי, אם זה צריאני זה לקס. לשטוף את הדגים טוב ולטחון. כדאי לטחון אותם ביחד עם חצי קילוגרם בצל מעודה. לא בצל מטוגן, אלא בצל מעודה, שפשוט חותכים את הבצל לחתיכות, עושים חצי מכל בצל, כל חצי חותכים לשלושה רבעים, כאילו כל בצל יוצא לשש. שמים בסיר עם טיפ טיפונת שמן, אש נמוכה, מכסים עם מכסה, מבשלים את זה 40 דקות. מפעם לפעם נותנים ערבוב, הבצל יוצא מעודה, רך וצבע יפה. העדיפות ראשונה לטחון דגים לבד, ומי שטוחן לבד את הדגים, שימלח אותם במלח לכמה שעות קודם. למרות שהם כבר רוב אנשים קונים כבר דק תחון. עכשיו טוחנים ביחד את הביצים עם הבצל ומערבבים את זה עם מלח בפלפל. בוא נגיד, המתכון לדק לקילו דגים זה חצי קילו בצל לפני הבישול. אחרי שהבצל מוכן, טוחנים את זה ביחד, מטבלים שלוש ביצים, חצי כוס סוכר, מלח כפית ורבע, ופלפל שחור פחות מכפית, בין חצי לשלוש טובים. בפסח בירושלים גם כן כולם היו מוסיפים זנגוויל. והזנגוויל נותן נורא הרבה טעם, נותן לזה ארומה מיוחדת. לערבב את זה טוב, לערבב ממש לאישה לפחות 10 דקות. אפשר גם כן לעשות את זה במיקסור. בזמן של אשים נוסיף רבע כוס מים תוך כדי לאישה, העיסה יותר עשירה. משאים את העיסה לאיזה שעה במקרר וממלאים בסיר מים, לא הרבה, בצלים חתוכים, בוא נגיד לכמות הזו צריכים 4 בצלים, כמה גזרים, סוכר ומלח ופלפל לפי הטעם. אם רוצים לקבל מרק דגים משובח, קרוש כזה, בפסח אין הרי חלה לצבול, צריך לאכול תפיש לכם המזלג, אתה אומר, צריך לצאת קצת יותר קשה. אז כדי שיצא יותר ג'ילה, לשים עצמות ואורות של הדג בתחתית של הבישול. ליצור קציצות או קלופס עצוב בנייר פרגמנט, ולשים בסיר רק מתי שהנוזל רותח. לחסות ולבשל 3 שעות. מתי שהדג מוכן, קודם מקררים אותו קצת, ואחרי זה מוצאים את המנות, מקשטים בגזר. את הנוזל מסננים לכלי, שומרים במקרר, אם מבשלים את זה עם עצמות, ועם אורות של הדג, בעיקר זה אורות, מה שמחזק את הציר דגים, שעושה אותו קרוש, ג'ילה, זה האורות, יותר מה שהעצמות. במקביל, כדי שהמנה תהיה חגיגית, לוקחים דג סלמון פילה, חותכים את הדג לאצבעות, רוחב של אצבע, אחד על אחד. משרים את האצבעות של הדג במים עם לימון וקצת מלח וטיפה שום ושמיר קצוץ, משרים את זה רבע שעה, מוציאים מהנוזל, מקמחים את הדג בקמח תפוחי אדמה שהוא מטובל במלח ופלפל, פשוט מערבבים קמח תפוחי אדמה עם מלח ופלפל, מקמחים בזה את האצבעות של הדג, ומתגנים את זה, מתגנים את זה בשמן לא עמוק, שמן שמכסה חצי מהגובה. ואותו דבר חותכים גם בטטה לאצבעות, רוחב 2 סנטימטר או בחצי סנטימטר. מתגנים את הבטטה כמו צ'יפס, רק טיגון קצר, כי בטטה נהיה מוכן הרבה יותר מהר. עכשיו בהגשה לוקחים צלחת גדולה, שמנה עיקרית, שמים שתי אצבעות של הדק סלמון, בין האצבעות של הדק סלמון שמים אצבע של בטטה, ומעל זה או פרוסת דק טחון שעשינו בקלופס, או קציצה, או דג ממולה, ומקשטים בגזר. לצלחת לוקחים חצי לימון, מוצאים את התחולה בפנים, כמובן שאת הלימון שוצאים קודם, ממלאים את הלימון באחרין, הצבעים של האדום והצהוב של הלימון יוצאים יפה מאוד, שמים את זה ככה בצד, אפשר לקשט עם עוד חתיכת עגבנייה, אני רואה איזה כמה עלי נבטים, ויש צלחת חגיגית.
מלכותית.
מלכותית. ליל הסדר, כולנו בני מלכים.
נכון.
קניית נעליים מעניינת בירושלים, מספרים על הבית ישראל מגור, שהוא נכנס לחנות נעליים, ולקח נעליים ולבש אותם, ושילם. ובתוך כדי שהוא לבש, הוא מרגיש שנה לוחצת. הן צרות קצת. אז הוא אומר למוכר שזה נראה לו שזה לא מתאים, המספר או הסוג. אז המוכר אומר לו שהרב לא ידאג, אחרי כמה ימים שהוא ילך עם הנעליים, הנעליים יתרחבו ויהיה לו נוח. הרב אסור אמר לו, אם ככה תלך עם זה אתה כמה ימים, בשבתי שיתרחב תביא לי אותם. אנחנו ניתן מתכון לקנה דלך לא שרויה. לעשות קנה דלך מכן מחמצה כל אחד יכול. נתנו שנה שעברה איזה סוג של קנה דלך, אני אתן סוג אחר. גם אלו שלא מרטיבים מצה ואין להם קמח מצה יוכלו לכבד את השולחן בקנה דלך. אתה יודע הרב גליס שקנה דלך זה מחל מסורתי בליל פסח, עד כדי כך שאפילו שלא עלינו אלו שלא כך שומרים תורה ומצוות, בליל הסדר הדבר הכי מדובר זה החרוסת והקנה דלך. חרוסת וכופתאות. ידוע גם כשהצן זרוב הקפיד מאוד לא לאכול מצות מכונה ולא שרויה. הרי בצן זה היה השם ירחם אלו רבה למוצא. והחומרות היו מעל ומעבר. אבל פעם הצן זרוב התבטא, הלוואי שאני אזכה לכוון בכזה ישמצה, כמו שחסן ספר מכוון באכילת הקנה דלך. שמעת עבוד מצן זרוב. אז ככה, הקנה דלך שאנחנו מדברים עליהם, זה לבשל תפוחי אדמה עד שמתרככים. מסננים ומייבשים את זה טוב. את התפוח אדמה. למי שיש אפשרות, כדאי לעצוב בנייר כסף את התפוח אדמה ולשים בתבנית, לפזר קצת מלח חווה, לאפות על 200 מעלות עד שהוא מתרכך, זה יכול לקחת בערך 50 דקות שעה, עד שעה ורבע, לקלף את התפוח אדמה שהוא עוד חם, ולטחון לפירה. ככה יוצא פירה הרבה יותר יבש, הרבה יותר סמיך. על כל כוס פירה מוסיפים חצי כוס קמח תפוחי אדמה, מערבבים ומוסיפים 4 ביצים, 2 כפות שמן, מלח ופלפל וקצת סוכר. מעבדים את זה לעיסה, אפשר במיקסר, להשעות את העיסה לכמה שעות, יוצרים קנה דלך, בעזרת ידיים רטובות, לבשל את הקנה דלך במי מלח, עם קצת שמן, אחרי הבישול, לשמור את הקנה דלך בתוך נוזל, ולפני הגשה מחממים עם המרק, ומגשים.
אפשר לאותו פטנט גם לעשות עם בטטה או רק עם תפוחי אדמה זה הולך?
מתוך ניסיון אני אומר לך שאפשר. אני עשיתי כבר כמה פעמים, דווקא לא בפסח, לא אוכל טבעוני. אם אתה עופה את הבטטה בתנור עם הקליפה, ואחרי זה מקלף אותה, הבטטה יש לה עמילן מיוחד. אז אתה תוכן מועך את זה, מוסיף קמח תפוחי אדמה כמה שאתה רוצה, עד שאתה מרגיש שזה נהיה בצק הזה, ואתה יכול לך ניוקים, קנה דלך מה שאתה רוצה. אם יש אנשים שדתיים הרבה, שהם לא אוכלים קמח תפוחי אדמה, יש לי גם כאן עצה בשביל זה, אם אתה רוצה לשמוע.
שלא יש שרויה.
לא, תפוח אדמה לא יכול להיות.
לא, לא, אני אומר, אתה נותן עכשיו איזשהו רעיון של משהו אחר.
כן, אבל יש אנשים שלא אוכלים שרויה, גם כאן לא אוכלים קמח תפוחי אדמה. אני לא יודע, בפסח קשה לי לסוק כל אחד מה הוא עושה. אבל אני שומע כל מיני דברים שאני מתפלא ושותק. אז אני יכול לתת לך רעיון, אני יכול לעשות קמח תפוחי אדמה לבד, אני עשיתי את זה.
טוב.
אתה לוקח, מוקחים מכונה של מיץ, מכונה שסוחטת מיץ גזע, מיץ תפוחים, ופשוט עושים מיץ של תפוחי אדמה. נראה עולה מצחיק מה שאני אומר, אבל עשינו לעשות. עושים מיץ של תפוחי אדמה, ואת המיץ שיצא לתוך כלי, לא משנה איזה כלי, נותנים את זה לעמוד על השיש. לא, אני חושב שבקושי שעה, אתה מקבל שתי צבעים. למטה תחתית סמיכה של לבן, צבע לבן, ולחצי העליון מים שקופים. שופכים את המים בזהירות, ככה מתאים את הכלי הצידה, שהמשקל לא יתרובב חזרה, אתה מקבל למטה כמו גוש דבק פלסטיק. זה המילם תפוחי אדמה, הוא כל כך מרוכז, שאתה בקושי יכול לפרק אותו. אם אתה רוצה לפרק, אתה מוסיף אותי פעמיים ומערבב. ואם אתה רוצה לעשות, נגיד, קנדה לך, משהו כזה, אתה לוקח כפית מזה לתוך העיסה, מערבב. אם רוצה לעשות בלינצ'ס, עושים את הביצים, מערבבים לתוך הביצים מהחומר הזה, מהמשקל של תפוח אדמה, עד שמקבלים מרקם נכון. אם זה דליל, מוסיפים עוד קצת, אם זה סמיך, מוסיפים עוד קצת מים. ככה מקבלים בדיוק מרקם נכון, במקום קמח תפוח אדמה קנוי.
יפה מאוד.
יש סיפור ידוע, שהיה ויכוח, בין היהודים לקראים, שהקראים טענו שהם היהודים המקורים שהם קיבלו את התורה. יום אחד המלך החליט לעשות ויכוח פומבי להוכיח מי צודק. היהודים שהגיעו לוויכוח שקבע המלך, הם התבקשו להוריד את הנעליים מכבוד המלכות. הרב שלהם שהיה נציג של היהודים, פעם אני שמעתי שזה היה רב סעדיה גוין, אני לא רוצה בטוח, כך זכרו לי מילדות. אז החופן של הרב, הנציג של הרב היה שקוף מחשבות, והוא לא שמע בדיוק את הבקשה להוריד את הנעליים. וברגע האחרון הוא הוריד את הנעליים, והוא החזיק אותם ביד, וכך הוא נכנס למלך. מתי שהוא נכנס ככה, הקראים אמרו למלך, תראה את הרב הזה, איך הוא מזלזל בך. בכלל לא מתייחס למה שאמרו להשאיר את הנעליים בחוץ. המלך שואל את הרב, כבוד הרב, למה אתה מבזה את המלך? הרב אומר, חז וחלילה, אני מבזה את המלך, אנחנו מכבדים את המלך. אמר, למה אתה מחזיק את הנעליים ביד? אז הוא אומר, כמו לו, אדוני המלך, יש לנו פשוט ניסיון לא טוב עם הקראים. וקבלו את הצוי רבי הר סיני, הורידו כולם את הנעליים. ושחזרנו מקבלו את הצוי ולא מצאנו את הנעליים, כי הקראים גנבו את זה. אז הנציג של הקראים קופץ וצועק, איך יכול להיות, שקרן, הקראים בכלל לא היו במת המצוירה. אז הוא אומר למלך, המלך שמע מה שהוא אמר, זהו, הוויכוח כבר נגמר. את זה מה שהוא רצה לשמוע. בליל הסדר יש עניין לאכול בשר. אנחנו, אתה יודע שאחד העניינים בליל הסדר זה לאכול בשר. אנשים חושבים שבערב קשה לאכול בשר, אבל יש כמה פעמים בשנה שיש עניין לאכול בשר, ואנשים מזלזלים בזה. למשל, מכל ההסמכות שיש, אם זה חתונה, בר מצווה, פדיון, הברית זה הדבר היחיד שיש עניין לאכול בשר. בברית כולם מחפשים חלבי. ובחתונה כולם מחפשים בשר. אז ניתן מתכון של בשר שהוא מנה קצת לא שגרתית. אני מדבר על 10 מנות. לוקחים גוש בשר מספר 4, שזה כתף, פורסים אותו לפרוסות לא עבות. כדי להקל על החיתוך, אז כדאי להקפיא את זה חלקית. כשהבשר יהיה קצת קפוא, אז זה נחתך בקלות. גודל המנה במשקל צריכה להיות כ-180 גרם למנה. דופקים את הפרוסה כמו שדופקים שניצל. אם רוצים למנוע שזה לא ישפריץ לזזים, כי זה מטיז גיצים לא נעימים, אז אפשר לחסות את הבשר בניילון ולדפוק מעל הניילון, ככה השפריצים נשארים בפנים. לשטח את זה טוב, עוב יחיד, ואז הפרוסה נפכת להיות דקה ורחבה. בוסקים על כל פרוסה מלח ופלפל, ככה שמים אחד על השני, שגומרים את כל העשר, מתחילים למלות. ההכנה של המלוא היא פשוטה מאוד וטעימה מאוד. לוקחים אכפת, שמים קצת שמן, מזיבים 3 בצלים קצוצים, מוסיפים 0.5 קילו בשר טחון, מעדים את זה ביחד, 5 דקות, מכבים את האש, מוסיפים 250 גרם עוף טחון, שהעוף טוחנים ביחד עם תפוחי אדמה אחד, חי. ואז מוסיפים 2 ביצים, תפוז אחד מקולף וחתוך לקוביות קטנות, 1 תפוח עץ מגורד, מלח ופלפל וקצת סוכר, מערבבים את זה טוב טוב, משאים את זה לשעה במקרר. וכל מנה שמים חופן מהמילוי הזה, מרכז המנה, עושים את הקצוות לכיוון למעלה, כאילו מעל המילוי, וסוגרים ככה על ידי תנועות גלגול, ושמים את המנה בתוך קוקוט קטן, קוקוט אישי קטן, שהפתח של החיבור כלפי מטה. רק להשתמש בקוקוט בגודל מתאים, שהוא מחזיק את המנה סגורה, אם הקוקוט גדול מדי, אז המנה נפרמת. מתי שזאת חי זה נפרם. אחרי הבישול, החלבון של הבשר מחבר את זה, והכל מתאחה, ואז לא צריכים כבר את הפורמה. שמים את הקוקוטים בתבנית, ממלאים קצת מים בתבנית, בתחתית של התבנית, מכסים את כל התבנית, נייר פרגמנט ונייר כסף, סוגרים טוב לאיתום, מכניסים לתנור חם 170 מעלות לשעתיים וחצי, ובודקים. בהגשה, מוצאים את הבשר מהקוקוט, המנה יוצאת יציבה ותפוסה טוב, מחממים את זה על הפלטה, ליל לסדר, ובהגשה, לתקוע שיפוד בכל מנה, שיפוד יכול להיות מותר עם עגבניה צ'רי, עם ירקות אחרים, או קוביית בטטה, קודם שאלת על בטטה, ולצקת מעל זה רוטב אביבי, יכולים חוף נמצאים בחג האביב. הרוטב האביבי מאוד מוצלח למנה הזאת, זה מאדים בצל קצוץ, קוביות, מאדים קצת שמן, עם קצת שמן, עד שהכל מזהיב, מוסיפים גזר חתוך לקוביות, מאדים כמה דקות, מוסיפים גבעול סבר קצוץ, חצי כוס יין מתוק, ומוסיפים נוזל שנשאר בקוקוטים. ומרבים לרתיחה, תואמים, מתקנים גיבול, מסמיכים עם קצת קמח תפוחי אדמה, ויש לך רוטב מיוחד. אחד מיקרי ירושלים היה לפני כל מצווה שהוא קיים, היה ככה עושה חונה, היה מפשיל את השרבולים כל שהוא מתכון לאיזה מבצע מיוחד, תנועות דלייקס. פעם מישהו ראה אותו במקווה לפני שהוא הבש את הנעליים, הוא עושה צקס שלם, מפשיל את השרבולים, מתכון להם לדבר, הולך לבש את הנעליים. הוא שאל אותו, מה מתוך סקרנות, מה כל הצקס הזה? אז הוא עונה לו, עכשיו אני הולך לקיים את המצווה של הקדמת ימין לשמאל בלבישה, והקדמה של שמאל בימין בקשירה בנעליים. איך אתה רוצה שנעשה את זה בלי החונה? למען אתה רוצה גם לירושלמים. כל שנה מתקשרים אליה מאוד הרבה לשאול לגבי חרויסס. אני חושב שפעם דיברנו על זה, אבל זה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. הייתי רוצה לתת מתכון לחרויסס קצר ולעניין. במעבד מזון, מיג'ימיקס, שמים חצי כוס שקדים, חצי כוס אגוזים, כוונה ברור, אגוזים ושקדים כלופים, חצי כוס אגוז פקן. מעבדים את זה. מעבדים את זה במצב שהכל אגרוס, עדיף לעבד בפולצים. פולצים זה נקרא לחבות ולהדליק. אם זה בהמשך, אז הסכנים הולכים להסתובב על ריק והאגוזים תקועים בצד. אם עובדים עם פולצים, כל פעם זה נותן תנופה מחדש, וככה זה יוצא קצוץ טוב. מתי שהכל גרוס באותו יחס, שהכל נראה ממש תחון, מוסיפים חצי כוס תמרים קצוצים או תחונים, חצי כוס תפוח עץ מגורד, לתת עוד ערבוב ולהוציא לקערה. אפשר לקחת מהכל, אפשר לקחת כאילו מהכל תוכל ישר לקערה, מטבלים את זה חצי כוס סוכר, רבע כפית, עד חצי כפית שזג ולתחון, רבע כפית כנמון תחון, שלושת רבעי כוס יין אדום, מתוק וסמיך. מערבבים את זה טוב, משאים את זה עד שכל היין נספג. ואחרי זה צריכים לשמור את זה בקירור. אנחנו נסיים עם סיפור על סנדלר מלא מסר. זה יכול להיות שפעם כבר סיפרנו, וגם כן ככה זכור לי משהו. יש מתנועת המוסר, רב סרוס סרן, שהם יעשה את תנועת המוסר, הוא סיפר מה הייתה הסיבה שהוא הקים את תנועת המוסר. מה גרמנו לזה? והוא סיפר שהיה סנדלר בעיר וילנה, שהסנדלר הזה הרוויח בזה הגרלה של און עתק, וכנראה זה היה איזה לוטו, נהפך להיות אחד העשירים. הסנדלר שהיה לו כסף, הוא פרגן לעצמו, חתן לבת שלו, זאת אומרת, חוכם מובהק, משפחה מיוחסת, לשלם טוב על השידוך. בווילנה נהגו העשירים לעשות את החתונות שלהם בכיכר של העיר, באמצע הרחוב. גם הסנדלר, שני העשיר, עשה ככה. הקיצור, עשה חתונה מפוארת בכיכר של העיר, כמו שצריך, בחתונה השתתפו כל גדולי העיר, השמחה הייתה גדולה. החברים של הסנדלרים, שראו את כל היופי והדר והפאר וכל המכובדים שעמדו בחופה, הם לא יכלו לפרגן לו. הם ממש לא עמדו במראה הזה, שהחבר שלהם סנדלר פשוט, פתאום נהיה כזה גביר. בקיצור, מה עושים? מרוב קינה אחד מהם החליט להראות למחליט נעשיר מאיפה הוא בא. הוא הוציא סנדל קרוע, ניגש אליו לפני כולם, ואומר לו בכל כמה עולה לתקן את הסנדל הזה. הסנדלר המחוסן, שהיה לבוש בגד כתיפה יפה ומכובדת, נהיה חיוור מרוב בושה, נפל והתעלף. גם מספרים שהוא נפטר. רסרו מסלנט אמר, אין לי ספק שבאותו זמן כל צדיקי הדור דיברו על זה. איך יכול להיות כזה מידה של השחתה? ורסרו אמר שאז הוא החליט להקים את תנועת המוסר. יש סיכום ירושלמי לסיפור הזה מרבות לצמבר בכיוון ההפוך. תקראת מרבות לצמבר. הוא היה מרשלם של מעלה. אז הוא אמר ככה, שהעולם טועה בסיפור הזה. הסיפור הזה לא של האדם יש כאילו מידות רעות, אלא דווקא עשיר. זה דווקא מכוונה על עשיר. אומרים ככה, ברוך השם, יש לך כסף ברחבה. יש לך ברוך השם, חתן תמיד חכם, המשפחות הכי יפות. יש לך כבוד, כל טוב, לא חסר לך כלום. מה אכפת לך שיניבו אותך? תסלח.
כן.
הבנת את הגישה? שהשם יעזור, שיש שבת שלום.
אמן.
שנזכה ללמוד את המוסר מכל דבר.
נזכה לכל במזרחים הפסחים.
אמן, ושיהיה פרלך יונטב.
אמן, תודה רבה, אמן שלך את יונטב להתראות.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
סנדלרים, הסנדלר הוא אדם שעוסק בייצור או בתיקון של נעליים וסנדלים. יש סנדלרים מתמחים בסוג מסוים של נעליים, כגון נעליים אורתופדיות. הסנדלרות היא מקצוע שהולך ונעלם, ממספר סיבות. ראשית, מרבית הנעליים מיוצרות כיום בייצור המוני בתחרושת. שנית, אנשים רבים מעדיפים לרכוש נעליים חדשות מאשר לתקן את הנעליים הישנות, גם משום שהבדלי העלות אינם משמעותיים ובשל התרבות הצריכה בעולם המערבי. שלישית, אמצעי הייצור והחומרים מהם עשויות הנעליים השתנו, ונעליים רבות כיום לא ניתנות לתיקון ברגע שזה נקרא. פעם זה היה סיפור, הולכים לתקן נעליים. היום נגמר הנעליים, זורקים אותם מהלך לסנדלר. במשך שנים רבות נחשבו מקצועות האור, בתוכם מקצוע הסנדלרות למקצוע הנכשל. הפועלים בתחום סבלו ממצוקה כלכלית ומחוסר במקורות פרנסה. בין השאר, עקב תחרות עם הסחורה תוצרת חוץ. בשנות המלחמת העולם השנייה הוטב המצב משני טעמים. הראשון, הזמנות של הצבא הבריטי. ישראל הייתה הספק הראשי של נעליים לצבא בכל המזרח התיכון. השני, העתה ביבוא. מרבית הפועלים הסנדלרים בארץ היו בני עדות המזרח. בשנות ה-40 חלה הטבה בתנאים עקב התארגנות מקצועית במסגרת ההסתדרות שהולידה הסכמי עבודה מול המעסיקים. בדצמבר 1937 יצאו סנדלרי ירושלים בשיתוף עם איגוד למען תוצרת הארץ למשמרות מחאה מול בית המסחר לנעליים קדימה, שהציף את השוק בנעליים מיובאות מסוריה. המשמרות גרמו לקונים רבים לחזור בהם הקנייה שלהם. בין השנים 1950 ו-51, בתקופת הצנע, התקיימו בארץ שביתות סנדלרים בשל דרך צבא מתאימה של אורות לייצור נעליים. בתקופת הקיצוב מנה ארגון הסנדלרים והאורתופדים של תל אביב כ-1,000 חברים. בשנות ה-60 היה מחסור גדול בסנדלרים בגלל חוסר היוקרה שהיה במקצוע הזה. לא היה דור המשך שלימד את המקצוע. מוסד שהכשיר בכל זאת נערים למקצוע הסנדלרות היה בית ספר מקצועי כפר בתיה, שנוסד ב-1947. אחד העתודות המקצועיות במקום הייתה מגמת הסנדלרות. כל שנה מסיימים את לימודיהם כ-20 סנדלרים, לאחר הכשרה מקצועית של שנה וחצי, שנתיים. הביטוי סנדלר הולך יחף מתייחס לאדם במומחיות בתחום מסוים שאינו מממש את המחויות שלו כלפי עצמו גם, לא רק כלפי החברים שלו. וככה יש הרבה סיפורים בנושא של הנעליים. סיפור נוסף הוא ירושלים שמדברת על מקצוע הסנדלרות. מקצוע הסנדלרות ירושלים לא היה מועדף כלל. בעבר ההורים היו מזהירים את הילדים שלהם, אומרים להם, אם לא תלמד טוב כמו שצריך, נאלץ למצוא אותך להיות שוליה אצל סנדלרים. רוב הסנדלרים היו עניים, עובדים קשה ואפילו עד שעות המאוחרות של הלילה. הם ישבו על דרגש עם פטיש, ביד ומסמרים בפה, ובצורה זאת הסתכר לפת הלחם. סנדלר אחד היה בירושלים, שהיה בתקופה שלי, אני לא מדבר על סנדלרים מהעיר עתיקה, אבל סנדלר שישב מול בתי ורנר, בחצר ששם היה גר הרב שלמה זלמן מוזס, אביו של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, היה ממש בכניסה, היה סנדלר שהיה גם תלמיד חכם. היו יכולים לשמוע אותו אומר או תהילים בעל פה, או משניות שיאמר בעל פה, ומדבר עם הנעל ומדבר עם המסמרים, ומסביר להם לכל מסמר לאיפה הוא הולך. זו הייתה אווירה מיוחדת להיכנס אליו, לקנות אצלו, לעשות אצלו נעליים או סנדלים, ולא משנה, גם לתקן אצלו נעליים. כמו שאמרנו, אם תקן היום נעליים, היום כבר את הנעליים בלועות, זורקים אותם. אבל יאמרו כי בירושלים היו גם מקרים שגם במקצוע הזה היה משהו יוצא מן הכלל. היו דמויות של סנדלרים בירושלים, שהיה בהם משהו מיוחד ושונה. אנשים מלבד העיסוק במקצוע הזה, הם גם התמסו למשל ללמוד תורה והתנהגות בצורה מיוחדת. אנשי דרך ארץ ודרך ארץ קדמה לתורה. סנדלרים ירושלים אלו הראו שהם יכולים להיות גם אנשי רוח ודמויות לדוגמה, וכך שהמקצוע שלהם לא בייש את האישיות שלהם. בארצות המזרח בכלל נחשבה מלאכת הסנדלרות גם כמלאכה משפילה ובזויה. כמעט כמו הבורסקאי, הנעל וזה שעשה אותו נחשב אצל הערבים האפנדים כמושג של גנאי. עד שבזכירם את השם סנדלר, הם שמצפים דרך כבוד בעד מיינניק, דיינו במחילה מכבודך. וכך הם יאמרו אצל היהודים כל מלאכה שהיא גם מלאכת הסנדלרות מקדמה דנאי, והתעסקו ועבדו בה כמו כל מקצוע מכובד אחר. הידוע שהיו תנאים חשובים בזמן המשנה והגמרא שיש סנדלרים במקצועם כמו רבי יוחנן הסנדלר או התנא רבי הושעיה ודומיהם. אנחנו נצא לעוד שיר אחד שקשור לחג.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. ביום חמישי, ליל בדיקת חמץ, יתארחו באולפן שואלים ודורשים של כל חי, רבנים ופוסקי הלכה שישיבו לשאלות המאזינים בהלכות חג הפסח. בית ההוראה הגדול בעולם, יום חמישי, משבע בערב ועד חצות הלילה, רק כאן בכל חי. תערוכת דמיון אלקטרוני בכל המועד פסח בירושלים. מיצגים מרהיבים של מצוות התורה עם בובות ענק חשמליות ופינת חי. פתוח מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה ובערב חג עד השעה 2 בצהריים. באולם ברחוב שמואל הנביא, פינת פישל ירושלים. חוויה מרתקת לכל המשפחה. לשון הרע לא מדבר אליי. זה לא רק סלוגן, זאת דרך חיים.
מאזינים יקרים, מדבר ישראל פורוש, ראש העיר אלעד. אני מזמין אתכם להגיע לבקר בעיר אלעד במהלך חג הפסח וליהנות ממגוון הפעלות, חוויות והצגות שיתקיימו באמפי פארק העירוני בימים ראשון, שני ושלישי בכל המועד. נשמח לראותכם. חג שמח מהעיר אלעד.
מוזיאון גוש קטיף, חוויה לכל המשפחה, ברחוב שערי צדק 5 ירושלים, פתוח ב-9 בבוקר ועד 7 בערב, 02-6255-456, רחוב שערי צדק 5, ירושלים.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים, הם בחרו פורור. פורור, מותג החולצות היוקרתי של עולם הישיבות, 100% קוטנה ללא גיהוץ, בגזרות ונוחות שיש רק לפורור. ועכשיו קולקציית 2015 מחכה לכם בחנויות המובחרות ובחנות היבואן של פורור, רחוב כנפי נשרים 13, ירושלים. מבצע חתנים נמשך. פורור, חד וחלק, היזהרו מחיקויים.
פסח, מה הבעיה? חברת סנו מאחלת למאזיני רדיו קול חי ולכל בית ישראל חג פסח נקי, כשר ושמח.
מהדרים, מאפים ולחמים מיוחדים, חוויה של ניחוחות וטעמים.
מבצע מיוחד לימי חמישי, חלות מהדרין המעולות 1+1. מהדרין, מאפים ולחמים מיוחדים, פתח תקווה, רחוב גיסין 86 וחנות המפעל, רחוב החמישה 1 מול בית רבקה.
מהדרין,
בהשגחת בדץ העדה החרדית.
מוטי, מתנה מיעקב חשמל כבר קיבלת?
זה הזמן, מבצע מתנות לחג.
בואו לבחור מתנה לרגל החג. על כל קנייה מתנה ממגוון המוצרים שבמבצע. לפירוט הסניף הקרוב לביתכם חייגו 1-750-50-10. יעקב חשמל, נותנים מכת חשמל למחירים. 1-750-50-10, בכפוף לתקנון.
בחור יקר, תוהה מהי דרכך? קשה לך במסגרות הרגילות? מסגרת ישיבתית חרדית חמה, אוהבת ותומכת, באווירה רגועה ומבינה, זהו המקום בשבילך. בראשות הרב חיים אורביץ ובהכוונת גדולי הדור ובליווי אנשי מקצוע מסורים לגילי 14-18, קמפוס מפואר ותנאים מעולים. לפרטים התקשרו 052-771-2220. ישיבה שהיא בית, 052-771-2220.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
איש ירושלים, הסופר פורוש, שמספר בספר זיכרונות שלו, סיפור מיוחד על סנדלר שהגר ברחוב היהודים שבעיר העתיקה ונודע בשם רב אורי שוסטר. בית המלאכה שלו עברו סנדלרים, גם שוליות שלמדו אצלו את המלאכה, וגם למדו תורה, וקראו לחנות הסנדלריה שלו הישיבה של רב אורי שוסטר. כשמישהו מתלמידי התלמוד תורה לא הצליח בלימודים שלו, אומרים עליו שמתאים יותר כלמד בישיבה של רב אורי שוסטר. סופר וחוקר בירושלים מפורסם פנחס גייבסקי, בספר שלו החרש והמסגר בירושלים, כותב על רב יצחק סנדלר, שהיה למדן צנוע, ידע פרק גדול בש"ס, ואב המסכתאות בסדר מועד, ראש השנה, יומה, סוכה וחגיגה. זה היה שגור על פיו. מילה במילה, בעיתותיו הפנויות הישב בעצניה באחת הפינות של בית המדרש אור החיים, ומתנועיה ולומד בהתמדה ובעיון. גם בניו הצטיינו בלימודם בנערותם, וגם הוא מסר אותם לאומנים ללמוד אומנות מלאכה המחיה את בעליה. הייתה בירושלים מילקה סנדלרית. מילקה סנדלרית הייתה גרה ליד החורבה, הייתה עומדת כל בוקר, למעשה בעלה היא הסנדלר, וקראו לה מילקה הסנדלרית, הייתה עומדת כל בוקר, ומחכה לילדים לראות מי שבא לחדר, ואתה רואה ילדים נבח שבו, עם נעליים קרועות, עם סנדלים קרועים, אתה מדגים את אישי חלך, אתה נותנת לו נעליים אחרות, שבינתיים ילך בחדר, הולכת לחנות, לסנדלריה של בעלה, והוא מתקן את הנעליים, חוזרת חזרה לחדר אחרי שעה, שעתיים מחפשת את הילדים, מחזירה להם חזרה נעליים מסודרות ושלמות. מילקה סנדלרית. סנדלר מופלא שמרבים לכתוב עליו כותבי הזיכרונות של ירושלים היה רב ניסן הסנדלר. לא סתם סנדלר היה רב ניסן, הדמות מופת ששימש לדוגמה בעיר. איש ציבור הירושלמי והחוקר ישעיהו רפאלוביץ', יש לו ספר שנקרא ציונים ותמרורים, כותב, כי בין בעלי המלאכה בירושלים זכו במיוחד בעל המלאכה רב ניסן הסנדלר, שהכינוי רב בעל הסנדלר הזה, מפני שהיה לא רק רבם של הסוליות בסנדלרות שלו, כי גם רבם בלימודי תורה רגיל. ואותו רב ניסן הסנדלר אחרי עבודת יום שלם היה בא ללמד את התלמידים שלו, שיעור בחומש ורש"י, משניות ושולחן ערוך, אחד מתלמידיו שמו סנדלר, שהיה גם סנדלר טוב וגם ידע ספר והתנהג בחסידות כל ימי חייו. הסופר פורוש שהזכרנו אותו מקודם, מספר על רב ניסן שהיה אחד מלמדיו צדיקים, אלא כמו שכתב ישעיהו רפאלוביץ', הוא היה לא רק רבם של שוליותיו בסנדרות, אלא גם רבם בלימודי תורה. היה יושב על המדרגות שעלו בהם מרחוב היהודים לחצר בשי ברדקי בחוף חב"ד, ומתקן נעליים. לאחר שהביא כדי פרנסתו ליום אחד, אסף את כלי עבודה ופנה לבית המדרש. דברים יפים על אותו רב ניסן סנדלר כתב ההיסטוריון המובהק של ירושלים במאה ה-19 ביקף גולדמן. אותו גולדמן הכיר את רב ניסן הכירות אישית, כי היה רואה אותו בעבודה שלו בעיר עתיקה, והוא מתאר אותו בתור תמיד חכם מצוין בעל מידות נעלות, אני ושפל ברך. הוא כותב, הייתי רואה אותו בשבטו על המדרגות בשער, בשער החורבה. בשבטותם מרחשים לומד בעל פה או מחזיק משניות תפארת ישראל, ולפניו איזה זוג נעליים למכירה. לא פגשתי מגיד איזה שיעור, אבל תמיד כשהייתה מחלוקת בין הלומדים בהלכה או בפירוש זה משנה, היה הוא המכריע. אמרו עליו שהיה בקיא בשולחן ערוך או החיים, ובמשניות בעל פה, ולא התנהג אלא כסנדר פשוט. איש ירושלים רבי יהודה אהרן סגל וייס, שהיה מייסדי שכונת אחווה בירושלים, וגם בלטפוס בירושלים, בספרו החשוב בשערייך ירושלים, כתב במיוחד דברים מרתקים על רבי ניסן סנדלר. אותו יהודה אהרן סגל עלה כצעיר מסלובקיה לארץ ישראל, יחד עם אביו, נפתו להרץ בשנת תרמ"ח 1888, הם באו לירושלים מיד אחרי העלייה שלהם. סגל מספר כי אחרי ששעה בעיר מספר חודשים הגיע את החורף עבור ימי שנת תרמ"ט 1889. השמיים התקדרו באבים בחורף הראשונים והחלו לתת תותיהם, כי החורף יהיה באותה שנה קשה מדי אשתקד. חבריו החלו לזרד אותו לצייד מבושי חורף, ובייחוד הסב את תשומת ליבו שישאל לו ארדליים לכל החורף מרב ניסן סנדלר, תמורת שכר שימוש לא גדול. בעיני רב סגל זה היה כל המושג הזה חדש ולא מובן. מה פירוש לשאול ארדליים, וכן קונים אותם כשאר כל הבגדים? אבל תוך כדי שיחה הסבירו לו חבריו כי רב ניסן סנדלר לא נוהג למכור את הארדליים, אלא משיל אותם במשך החורף, ותמורת דמי השאלה הוא אף מתקן אותם לכשהם נקראים. לאחר מספר ימים הלך עם אביו לרב ניסן דנן, שגר על יד בית הכנסת של ניסן בק, ניסן שול, ונכנסו לתוך חצר אפלה, ולאחר שאלו כמה דרגות ונהיה לפניהם בית. מלא ספרים, אולי יותר מאשר צעירה אחרי בזעירה בחוץ לארץ. באמצע החדר יושבים אנשים ועושים נעליים, שני זקנים. מדדו לארדליים בערך של 4 פרנק וככה שחררו אותו. רב זבל שפיצר זה כנראה ירושלים, היה בעל חסד גדול, והוא היה תומך הרבה באנשים שעוסקים בעשיית נעליים. אנחנו נשמע עוד אחד מהשירים.
Oh,
בספר ירושלים עירי הוא מביא את הסיפור של הסנדלרים בירושלים. בלי לפגע בכמה סנדלרים שהשתלבו בחברה טובה ואפילו היו פונים אליהם רפלוני, מתכנסת עשו מקום שבעלי בתים חשובים, אפשר לציין שבדרך כלל היה מקצוע לא מועדף. הורים היו מזרים את הילדים שלהם, לא ילמדו כדי בה, הם ינסו למצוא אותם לשוליית הסנדלרים. ועוד הוא כותב שם בספרו א' שושן, סנדלר עולה שהיה מומחה במלאכתו, זכה לשם טוב וליחס מועדף. אותו אחד היה מתעלה בהליכותיו בדיבוריו על הסנדלר המקומי. בנעוריו היו עדיין הסנדלרים היהודים, גם הלא יהודים, מרוכזים בחובות ובסמטאות שבעיר עתיקה. נשים בשביל הליכה רחוק מהבית הזמינו עליהם את הסנדלרים מומחים, ולא תמיד בני ישראל. הסנדלר הארמני או היווני היה מוציא עבודה עדינה יותר, והיו לו הרבה הצלחות בעבודה התעשייה שלו. לתינוקות היו קונים נעליים רכות וגמישות תוצרת בית, תוצרת בירות סליחה, או מצרים, גם יבוא מאירופה, שסוכני הנעליים המביאות היו החנויות יפות ומטופחות של הגרמנים במושבה הגרמנית. ילד בבית היתומים שקיבל תלוש לקבל זוג נעליים אצל הסנדלר, היה מוסיף מכיסו רבע ממחירו כדי לשפר את טיב העבודה וכדי שלא יבויש ברבים במקרה שיראו עם הנעליים הסטנדרטיות הניתנות במוסדות דקה. בתקנסת שונה הלכות שבעיר העתיקה יכול לפגוש בהשכמה את הסנדלרים כשהם מצטרפים לשיעור בשולחן ערוך, גם הסנדלרים נתנו את הנעליים בהקפה או בתשלומים לשיעורים. יעקב יהושע מספר סיפור מעניין סנדלר יהודי בעיר העתיקה בשם דוד, שחנותו עמדה בדרך לכותל המערבי. סנדלר היה זה תופר מגפיים משובחים למפקד הצבא הטורקי שבעיר. מפקד הצבא היה תמיד מרוצה מעבודה שלו של הסנדלר, לפיכך אני נותן כבוד לסנדלר דוד כאילו בחג אל פיטר, שלאחר צום הרמדאן וחיים בחג הקורבן איד אל אדחה, היה המפקד יורד כמנהגו עם חייליו לתמור את הצבא למסגד עומר, כדרכו יעבור פני החנות של הסנדלר היהודי. מי שראה אותו עצר מיד על ידי החנות, המיט את התזמורת לפני החנות, ופקד עליהם לתת מרש לכבוד הסנדלר, שבזכותו נועלו המגפיים יפים וחזקים. סנדלרים בירושלים. אז כמו שאמרנו, בירושלים היו עוד כל מיני הכנות לקראת החג. זה לא רק היה סנדלרים, היו משחי סכינים, היו הולכים לתת הסמרטוטים לצמח, היו עושים מרז'ה. כמה אנשים יודעים מה זה מרז'ה? הם לוקחים כוס הפוכה והסבתות את הישבות כדי לא להפריע ותופרות את המרז'ה. לנקות השעון המטולטלת זה אחד המשימות הקשות, לנקות, להוריד את השעון, להחזיר אותו חזרה ושהמשיך להיות מטולטלת כמו שהיה קודם. הייתי בא לבית שסבתא שלי בתי ורשה, תקרות גבוהות, היו קורי הקביש, היו לנקות הפוויטינה. הייתי שואל איפה המטטה, אומרת עכשיו פרל גרוסמן, אשתו של בסוף גרוסמן, לקחה את המטטה, תלך אליה, תשאל אותם אם כבר היא גמרה. הלכתי אליה, והיא אמרה, יוחו גנדיקט, אבל אם אתה יכול להביא את הקלאפר מסבתא שלך, כי הקלאפר שלי נשבר. הקלאפר זה המחבט בלשון עברית. מי שומע היום את הצפיקות של המחבט? כבר לא שום דבר כזה. אז לקחת את המחבט, להביא את הקלאפר לרבנית גרוסמן, וזו הייתה החוויה של ערב פסח, או כמה משהו, ערב לפני פסח, הולכת ללחוץ את הכלים בווייסן קסלח, ולצחצח את הפרימוס, לשבת לצחצח, מי יודע מה זה פרימוס היום, אבל לשבת לצחצח את הפרימוס, זו הייתה חוויה מיוחדת. הסיוד בבתים היה, גם כן זה משהו מיוחד, היה זלמן קלחר, שימן קלחר, שימן קלחר תמיד היה לו שערות במברשת. הסיד היה מתחיל ונעלם וחוזר חזרה אחרי יומיים, וכרה תופס כמה בתים. אווירה של ערב פסח בירושלים. שיהיה לכם חג שמח ובשורות טובות, ותודה רבה לכם על הזנת ישראל בנצי, למנדי אור. חג שמח וכל טוב.
וחוי נעמי את השואל מחוי נעמי.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.